אנחנו בשידור חי בזמן אוויר בקול חי, ונכנס כאן לאולפן דווקא ביום הזה, יום הילולת האדמו"ר הזקן בעל התניא הקדוש, נמצא כאן הרב הראשי של אוקראינה, הרב הגאון הרב אסמן, שבאמת ממשיך את דרכו של האדמו"ר הזקן ושל הרבה. תשמע, זה פשוט מדהים שאתה יושב אצלי באולפן ביום הזה, נכון? במקום להיות באדיץ'.
שלום וברכה. בשבילי כבוד גדול להתראיין ברדיו שלכם. באמת רציתי להיות בגדיץ', אבל יש עניינים של עכשיו, שמלחמה, אתם בטח יודעים שיש מלחמה באוקראינה, ואני צריך להיות עכשיו כאן לזמן קצר, כדי שלפעול דברים מיוחדים, לעזור ליהודי אוקראינה וגם לתושבים אוקראינים שנמצאים עכשיו תחת התקפות והפצצות.
דווקא בוא נתחיל מהדיץ', מבעל התניא, ואני רוצה לשמוע... למאזינים שלא מכירים, יש הרבה חבדניקים ששומעים אותנו, ויש גם הרבה שלא. מילה או שתיים על אדיץ', על בעל התניא, על אדמו"ר הזקן שנכיר.
אדמו"ר הזקן היה מייסד של תנועת חב"ד לובביץ'. חב"ד לובביץ', חב"ד זה חוכמה מן הדעת, זה מוח. ולובביץ' זה ממילה לובוב. ברוסית זה לובוב, זה אהבה. זה לב. אז דרך של... מה שונה דרך של החב"ד משאר החסידיות, בוא נגיד ככה, בגלל שהפרינציפ שלו היה מוח שליט על הלב. שמוח, שכל המידות של בן אדם צריכה להיות על פי השכל.
אוקיי.
שדווקא השכל, אני מבין שיש בחסידיות שאומרים שהשכל זה דבר שמביא את הספיקות באמונה. אדמו"ר הזקן אמר שדווקא שהוא מביא ספיקות באמונה, דווקא שהוא כזה, הרבה צריך לשלוט בו, צריך לתפוס אותו. באמת, יש סיפור הידוע על חסיד אחד, זה סיפור קלאסי שמספרים בחב"ד, ובאמת יש, היה בן אדם כזה בצבא של נפוליאון, אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן היה נגד צבא של נפוליאון, מתי שהיה מלחמת רוסיה וצרפת, והיה חסיד אחד, קראו לו מייזליש, שהוא ידע את שפת הצרפתים ורוסית, והוא התחבא שם, הוא היה שם מרגל בתוך המחנה של נפוליאון, ופעם אחת שנפוליאון סיפר את הסודות מלחמה, ופשוט הוא הרגיש, בגלל שהוא היה כזה קוסם, נפוליאון חצי כזה קוסם, הוא ידע את ה... הוא הרגיש שיש מישהו פה מרגל.
אוקיי. Okay.
והוא הבין שזה זה הוא. הוא הרגיש למשה מייזליש, ופתאום נתן לו יד על הלב, ככה.
כן, כן.
דפק לו על הלב, והלב של אותו חסיד המשיך לדפוק כרגיל.
כן.
דרך כלל שאתה מגיע לבן אדם, יש כזה פתגם שעל הגנב כובע בוער.
כן, הראש הגנב בוער כובע.
כן. עכשיו, זאת אומרת, מי שיובן גנב כובע, הוא פתאום מתחיל להיות נר...
בלחץ, כן.
לחץ, כן. וכאן הוא המשיך, הלב שלו המשיך לדפוק כרגיל. זאת אומרת, וזה מביאים בחסידות, שזה דוגמה, מוח שליט על הלב, שהוא היה חסיד גדול, ומוח שלו נתן פקודה ללב להמשיך לדפוק כמו שרגיל. וככה נפוליאון הבין שהוא, זהו, שזהו שגה. אז אנחנו, באמת, אנחנו... ממשיכים דרכו של הרבי אדמו"ר הזקן, קודם כל, אנחנו יודעים שהוא כתב, הוא היה גאון גם בניגלה, גם בחסידות, הוא כתב שולחן ערוך רב, וגם כן כתב סידור, סידור על פי קבלה, שולחן ערוך על פי הניגלה, והוא, בוא נגיד, הוא ידריך אותנו איך, בעצם הדרך של בעל שם טוב, הוא המשיך אותו בעניין להגיע לכל יהודי, בסיסמה, ופרצת ים וכן.
פרצת, זה משם הגיע, ופרצת?
זה כל הדרך חב"ד זה ופרצת. ופרצת, למה, ממה זה מגיע ופרצת? שהסיפור הידוע שלבעל שם טוב נגלה, הוא הגיע ליחלות, בעל שם טוב פעם אחת הגיע ליחלות רוחניות, והוא ראה שם משיח, והוא שאל אותו מתי קאטי מר, שמתי יבוא
משיח
המדעני, הוא ענה לו, משיפוצו מעיינתך החוצה.
שזה יצא החוצה, כי זה הוא לפרוץ בעצם.
לפרוץ את המעיינות של חסידות, שיפוצו החוצה, אז יבוא משיח. זאת אומרת, החסידות, מה זה חסידות? זה צריך, לא יודע, תוכנית שלמה.
כן, להבין מה זה, ברור.
הרבה תוכניות צריך לזה. אבל זה מעיינות חסידות, חסידות זה עניין מאוד מאוד גבוה, זה יותר גבוה מקבלה לדעתי. למה? בגלל שקבלה זה דבר מיסטי, שזה, כשמדברים על מעשה בראשית, מעשה מרקמה, וחסידות זה אותו, יש שם הרבה מקבלה, אבל זה, הוא אומר איך זה נוגע לי, לי אישית.
כן, שזה בעצם יותר קל להתחבר, כי זה נוגע אליך.
איזה הכל, כל צבא השמיים, איזה הכל שאנחנו למדים רוחני, איך זה נוגע אליי.
אליי,
יפה. זהו, זה מביא, צריך לבוא לידי מעשה, שמעשה הוא העיקר. אז אדמו"ר הזקן, הוא לא גר בגדיש, הוא נפטר שם.
כן.
העביר אותו לגדיש.
כמה זמן זה מרחק מקייב בעצם?
זה לא מקייב, מקייב זה שלוש וחצי שעות.
הוא לא היה גר, איפה הוא היה גר?
הוא נולד ב... בלידה, הוא היה גר לידה, לאוזנה, ושם הוא בעצם זה בלרוסיה, בלרוסיה ורוסיה.
כן.
הלובביץ', העירה לובביץ' עכשיו נמצאת ברוסיה, בלובביץ' גרו כבר אדמו"ר צמח צדק, אדמו"ר שלישי, ואדמו"ר רבי, רבי מהר"ש.
בשנות זמן, לא,
שמואל.
שמואל, כן.
שמואל, הם גרו בלובביץ' בעצמו, אף על פי שגדיש היה... היה עוד לפני החסידות, שם היה מקום של נסתרים, אבל האדמו"ר הזקן העביר אותו, אני לא זוכר באיזה עירה הוא נפטר, והעביר אותו לגדיש ושם קברו אותו. ובאמת, דרך אגב, הרבה ניסים רואים בגדיש, ואני עד לזה, עד לזה אני, ואשתי יותר מזה. היא עכשיו דווקא שם בקייב, עד שאני כאן, היא הגיעה לקייב, ונמצאת, היום נסעת לגדיש, כדי להתפלל שם בגלל...
היא תהיה היחידה שם כנראה, לא? ביום כזה.
לא חשוב.
לא, כל שנה זה אלפים שנמצאים שם.
לא, עכשיו זה לא ככה. אני הייתי שם בגדיש, מתי שזה היה הפגזות, לא, עכשיו גם יש הפגזות.
כן.
אבל שם היה ניסים, שם היה סביב גדיש, באמת היו ניסים עכשיו, ויש לי תמונות מזה, אני אולי אני אמצא...
שמה,
אני...
שיש מסביב הפגזות?
לא, היה כמה טנקים, טנקים רוסים בהתחלת מלחמה, ניסו להגיע עד הגדיש, והם טבעו בנהר. יש כמה טנקים שהגשר, אחד גשר תחתיו קרס, והוא ככה כל הטנקים, כל הצוות שנטבע, טבע. טבע בנהר, ועוד בערך כמה טנקים, אני חושב אפילו שבע טנקים, טבעו בכל האורך של
הקו,
אני לא יודע בדיוק, אבל יש לי תמונות ואני שמעתי את זה גם מאנשים מקומיים, זאת אומרת שם היה באמת, גם בנשן דרך אגב, היו ניסים שזה אדמו"ר השני, אדמו"ר ביטל רב.
כן.
אז...
אדמו"ר אמצעי.
כן, אדמו"ר אמצעי. ובגדיש אשתי מתפללת שם, יש כבר, באמת, אני כבר, כל השידוכים, עניין אישי, בוא נגיד, אני אפרסם את זה.
יש הרבה ניסים. יש איזה מספר טלפון שאתה יכול לתת, מי שרוצה מאזין שלנו, להעביר שמות לאשתך, להתפלל ביום הזה? יש אולי עוד איזה מספר, או איזה דרך שאפשר, שמאזינים יכולים לשלוח שמות או משהו? אולי אחרי זה תחשוב איך אפשר לעשות זה?
אני יכול לתת אולי אימייל שלי.
כן.
כתובת אימייל שלי.
כן.
ומשם אני אשלח לה.
כן. מה האימייל?
אימייל ukrabi@gmail.com. UKR.
UKR.
רבי, R-A-B-B-I.
R-A-B-B-I, strudel@gmail.com. חבר'ה, ניסים גדולים יש סביב הקבר של בעל התניה. בעדית שהשנה אין הרבה נשים, אבל יש שם שליחים שיכולים להתפלל עליכם עם הרבנית אסמן. UKR. UKI?
UKR, אוקר.
UKR, rabbi@strudel@gmail.com. אני רוצה לשאול את הרב, הרב והרב הראשי באוקראינה, כבר הרבה מאוד שנים, יותר מ-20 שנה, נכון? 27 שנים כבר עוד מעט.
של אוקראינה.
של קייב, ואז אוקראינה, כן.
מ-2005.
ודווקא עכשיו, במלחמה הזאת, פתאום הרב הפך להיות המלאך של כל מי שנמצא שם, יהודים ויתומים וניצולי שואה. וזה תקופה קשה מאוד, הרב נותן תרופות, והרב נותן אוכל, והרב נותן גנרטורים, בקור המקפיא הזה. הרב הפך להיות שם ממש היום סוג של ההצלה, מה שקורה שם, נכון?
נו, תשמע, לא נעים לי לדבר עליי.
לי נעים.
בוא נגיד לך, זה צוות שלי, צוות שיש לנו צוות מתנדבים, שגם ילדים שלי וגם צוות מתנדבים שנמצאים, גם רבני, גם יש רבנים, יש רבני חב"ד ברוב הערים ש... עובדים, פועלים תחת האש, בוא נגיד. אז אנחנו באמת משתדלים לעשות. אני אומר ככה, זה שמחה, זה זכות להיות במקום הנכון בזמן הנכון. זאת אומרת, זה זכות להיות במקום שאתה יכול באמת לעזור, זה זמן אמת, אתה יכול לעזור לאנשים להציל נפשות כפשוט, זה כבר, אני ראיתי, זה לא סתם, אני אומר, פעמים זה אומרים ככה, בתור מילה, הרבה משתמשים בזה, אבל פה שאתה ראה, שאתה פתאום אתה נתת כסף, ובן אדם, יצאת בן אדם מתחת השבי, לא יודע, או שהוא היה מתחת במרתף שבוע, בלי אוכל, בלי זה, או שהוא היה בלי תרופות, הוא היה בלי... יש הרבה דברים, הוא שהיה פצוע, ולא היה לו במה להתרפות, למשל, אנחנו הבאנו, אני חושב שחמש מאות, סך הכל 500 תיקים, תיקי הצלה, כאלה, אתה יודע שהצלה...
כן, כן.
וזה יציל המון, המון, יש לי פידבק, שיצלנו המון חיים של אנשים, וגם כן, וגם בריאות של אנשים. גם יהודים וגם לא יהודים. אז אנחנו, בוא נגיד, כשאתה ראה את זה, בעיניים שלך...
קידוש השם גם.
גם, כן, קידוש השם, יש לי אנשים, יש לי, אני, בוא נגיד, הפכתי להיות רב של, גם של לא יהודים שם, בגלל שמיליונים מסתכלים עליי, גם בטלוויזיה, אני מופיע כמעט כל שבוע שם בטלוויזיה המרכזית, וברשתות אני מגיע, והם פונים, זה אומר, שהם רואים שהיהודים עוזרים, לא אומרים שרב אסמון עוזר, הם אומרים, אוי, יהודים עוזרים, ישראל עוזרת.
זאת אומרת, הם רואים ברב שגריר של העם היהודי.
כן, כן, אני חושב ואני בגלל זה אני רואה אחריות גדולה וזכות ואחריות. ואני באמת, ואנחנו ממשיכים לעזור, לא ממשיכים, מקפילים את העזרה. אני גם פה בארץ בשביל כמה פרויקטים שאנחנו להקפיל את העזרה.
כמו אבל... מים למשל, עכשיו יש ששלחו, תוך כדי השידור פה, באודסה שלחו פה תמונה של מים שנתת שם. אין מים, אז אתה עוזר להם להתפיל מים, נכון?
אני
כל
עוזר...
דבר.
יש מים, אבל הם מלוכלכים מאוד, שממש פשוט אסור לשתות אותם. אזור אודסה, אזור ניקולאייב, אזור דונצק, כל דרום, מזרח, אוקראינה, זה פשוט סכנת נפשות לשתות מים, ואין להם פשוט... עכשיו, חברה ישראלית, אני לא זוכר עכשיו שם שלה, הם תרמו את המכשירי מים.
ואז יש שותים שם מים נקיים בעצם.
כן, שזה הרבה כמות מים גדולה, עשו במיוחד בשביל המים אוקראינים, כן?
כן.
והיום התחילו להשתמש בזה, דווקא זה עומד, עכשיו שלחו לי כך שזה באתר של מושל, של
אודסה,
של אזור, כן. הייתי בפגישה בהתחלה עם מושל, עם רב וולף, רב של אודסה, ביחד היינו, והבאנו עכשיו, הבאנו את המערכת, והם כבר...
משתמשים בזה.
משתמשים בזה, ובאמת הם מצילים הרבה אנשים, ועכשיו תרמו לנו עוד חברת מכשירים האלה, מים
מהאוויר.
מהאוויר, אנחנו... בעזרת השם, אנחנו מביאים עכשיו, וגם כן, יש הרבה דברים שאנחנו הבאנו לשם, וממשיכים, אבל זה הכל, צריכים הרבה עוד. גנרטורים מבקשים ממני.
גנרטורים, כי יש שם קור, מה המינוס הכי גדול שהיה בחורף הזה?
לא, לפני כמה ימים היה מינוס 15.
מינוס 15, שלג, אין חשמל כי הרוסים הפציצו.
כן, יש בעיה גדולה, בגלל שיש הרבה מקומות שאין חשמל, בעצם ברוב, בכל אוקראינה אין חשמל. בגלל שהם הפציצו את התחנות כוח, וזה עכשיו... פשוט הם רצים ככה, לא יודע איך להגיד, בכל אוקראינה שיהיה בשווה. זאת אומרת, אפילו זה באיזשהו מקום לא יפציצו, אבל הם, זה נקרא, שכולם יסבלו באותו, כן. באותו רמה. אבל בקייב היה, כשאני הייתי בקייב, היו ימים במרכז קייב אפילו, שעתיים היה חשמל מתוך 24 שעות.
וואו, אז, איך, אז אתה נותן להם גנרטורים.
עכשיו, גנרטורים, צריך גם למלות גנרטורים, זה עלה כסף,
דלק,
דלק זה הרבה כסף. אבל חייבים שפשוט, בסדר, בלי חשמל אפשר לחיות. אבל בלי חימום, במינוס קור הזה, זאת אומרת, מה פירוש? אפילו שבן אדם מאבן, זאת אומרת, תוך שלושה ימים הוא נהיה אותו עוד בפנים כמו שבחוץ. זאת אומרת, אם בחוץ מינוס 10, מינוס 15, יהיה גם בפנים.
וואו, וואו, לא יכול... וואו.
עכשיו הם גם כן משמידים מים, גם כן, נו, מקורות מים.
זה גם... בכוונה הולכים אליי תשתיות הרוסים.
כן, 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 עכשיו תחשוב את זה. כן, אני נמצא בקייב, למשל, קייב 3.5 מיליון איש. אפילו אתה לא יכול, אם ישמידו את המים וחימום, אתה לא יכול לפנות את האיש הזה, אין לאן לפנות את זה. עכשיו יש פליטים, לא יודע, 10 מיליון בכל אירופה, וזה כבר אין מקום, וגם במערב אוקראינה אין מקום. ואתה פשוט לא יכול לפנות, ופשוט זה סכנת חיים לכולם, ליהודים, ללא יהודים. ואנחנו למשל עכשיו פועלים, אתמול, למשל, באנו, עשינו מבצע, וגם היום ממשיכים את זה, מבצע להביא סבות, סבתות מבתים שלהם, למשל, הם גרים בקומה עשירית, למשל, כן? מעלית לא עובדת בגלל...
חשמל.
בגלל חשמל. זאת אומרת, לא יכולה לרדת.
אז אתה צריך להוריד אותה מהקומה.
פעמים זה טלפון, לא... גם משמידים את התחנות טלפונים, שטלפון לא עובד, בן אדם פשוט, אנחנו לא נדע שחס ושלום שהוא נפטר אפילו. היו כאלה מקרים, יש לנו חברה קדישה, נו-סטופ עובד, יש לנו חברה קדישה שלנו שעובדת בכל אוקראינה נו-סטופ. סליחה, זה עובדה, זה לא נעים להגיד ככה, אבל... אבל אנחנו, הנה, הייתי בעצמי, תנסה לעלות כמה פעמים לקומה 10 או 15, וואו, וזה, וואו. וזה בלי מעלית, ובן אדם זקן. אנחנו לוקחים אותם, וגם קשה להשכנע אותם. אנשים מבוגרים...
לא רוצים לצאת, כן.
לא רצו, יש לנו עירה נטפקה, למשל, שאתם יודעים.
זה בעצם מחנה פליטים שאתה הקמת, נטפקה, ששם אתה מביא הרבה מאוד יהודים, ויתומים וכל מיני כאלה שמגיעים ונמצאים שם.
מהתקלת מלחמה, כולם ידעו בארץ מה זה הנטף, כשאנחנו עברנו משם עשרות, אלפים אלפים יהודים, וזה היה מקום שבאמת שהציל הרבה נפשות, וגם היה מופצץ, אבל היה ניסים שזה... שאף אחד לא...
לא קרה כלום.
כן, לא קרה כלום, ואנחנו הצענו, היה יום אחד שהצענו את כולם מהנטף, בגלל ש... הטנקים רוסים היו כבר 2 קילומטר מהטבקה, ירו, כן, היה נס שאנחנו באמת, איך, זה נס בלפני עצמו. אבל אחר כך התחלנו למלות את הטבקה מחזרה, מיהודים שברחו מזרי קרבות, חרסון ודניאנסק, במקומות איפה שאי אפשר לחיות.
זה מדהים.
ועכשיו אנחנו מפנים גם סבת וסבתות מבתים שלהם.
לאן מוצאים אותם? לאן הטבקה?
לאן הטבקה, בגלל שיש לנו, קודם כל, אנחנו, יש לנו חימום שלנו דרך עצים, זה לא מרכזי, וגם כן קנינו גנרטורים כבדים מאוד, שזה עלים המון כסף, גם כן עד עכשיו אני משלם בזה, אבל...
ואוכל, ושתייה ותרופות.
כן, אז כל חינם אנחנו נותנים, עד מהתחלת מלחמה, זה הכל עובד נונסטופ.
אני זוכר תמונות שלך שאתה היית באוטובוס בשבת, קיבלת, נכון, היו כמה שבתות שממש נסעת ופשוט הצלת שם יהודים, זה מבחינתך כרב ראשי באוקראינה זה כנראה קשה.
תשמע, היה לטלפון, עבד בלי הפסקה, היו כמה שבועות ראשונות של מלחמה, בלי הפסקה, שבאמת פשוט כל שיחה, זה היה הצלת נפשות. אסור היה להיות בלי טלפון דקה. והייתי חייב לענות על כל שיחה, שיחה בגלל ששיחה, רוב השיחות...
כל שיחה הצלת נפשות.
כן.
מה העובדה שאתה, הרב אסמן, חבר טוב של נשיא אוקראינה, זלנסקי, מה זה, זה עוזר לציבור היהודי שם? זה עזר או ש... מעבר לזה, אתה יודע, זה שאתה חבר שלו, אין משהו שהוא יכול לעשות?
תשמע, אני לא רוצה להיות חבר טוב או לא חבר, תשמע, הוא
נשיא... לא, אתה הרב, תשמע.
אני לא, בוא נגיד, אני לא, זה נושא רגיש, אני נשיא אוקראינה, הוא עכשיו ב... קודם כל, הוא עכשיו... ידוע בכל העולם.
בכל העולם נהיה כוכב, כן.
כן, כוכב, אבל אתה יודע שהיו, דווקא היום כתבו, היה כתבה גדולה בעולם שהיו 12 ניסיונות לחסל אותו. רוסים עשו 12 ניסיונות.
וואו.
זאת אומרת, הוא נמצא במקום הזה, ובגלל זה לפגש אותו, זה לא...
כן, לא קל, לא קל.
זה לא קל.
אבל הוא דואג לציבור היהודי שם, או שהוא דואג לכולם? מה שהיית צריך מבחינתך.
אני דואג לציבור היהודי.
בדיוק. אתה הנשיא היהודי שם, תשכיר. אתה הנשיא היהודי.
הוא לא צריך לדאוג.
הוא יהודי גם.
הוא יהודי משני הצדדים.
הוא קרוב למסורת, לדת, או שהוא פחות
מכיר? הוא לא מסתיר שהוא יהודי, ויש פרטים שאני לא רוצה לגלות, שהוא אמר לי אישית, ואני לא...
לא יכול לחשוף.
כן, אבל לא מתבייש שהוא יהודי, הוא דווקא מקבל עם כואב גדולה. שישראל לא עוזרת כמו שצריך, כמו שאנחנו, כן. כמו שאוקראינים רוצים ש... בגלל שהוא יהודי, הוא חשב
ש... מצפה ש...
כן, אני נסברתי שם הרבה פעמים שישראל נמצאת ב... גם במצב...
בין לבין, כן.
כן, בין לבין, ושמצב לא קל, ופה מאוד מאוד מורכב בצב, וצריך להבין את זה. אבל אנשים שנמצאים תחת, הם בין חיים ומוות, לא מבינים...
לא מעניין אותם, כן.
לא מבינים את זה. אז נו, שמע, אני גם נמצא שם, שאתה נמצא שם.
איזה אומץ יש לך ולמשפחה שלך לנסוע? אתה פה יושב איתי באולפן, אבל אתה נוסע השבוע בשוב לקייב, כשכל העולם בורח משם, אתה נמצא שם, עובר בין הטילים, בין האזעקות, בין הפסקות חשמל, בין הקור. תקשיב, אתה צריך מעבר לשליחות היהודית שלך כחסיד חב"ד ביום הזה, ביורצייט, אתה צריך הרבה אומץ.
קודם כל, שמע, אני לא יודע, יש שליחות, אתה בשליחות, אתה לא צריך... זה לא... כמו רופא, שהוא רופא בתפקיד, הוא לא...
זה לא אופציה.
כן, זה אתה ראה את המטרה, אתה ראה שאתה יכול להציל הרבה אנשים בו זמני. אני דווקא, אני מאוד פרגמטי, אף על פי שאני גם...
אבל היה רגע שפחדת?
זה טבעי.
מתי?
מה זה פחדת?
תגיד לי, מתי פחדת?
מה זה פחדתי? אני לא עניין פחדתי.
מתי משהו שאמרת, תשמע, זה באמת מפחיד?
אני אסביר לך, ביום ראשון, ביום ראשון של סוכות השנה, שהייתי שם בבית בבוקר עם שני ילדים הקטנים שלי ועם אישה, ואנחנו התעררנו מפיצוצים עזים, זה הרבה יותר, אני שמעתי, אני הייתי פה גם כן בהפצצות, מלבנון, מעזה, ראיתי את זה כל ההפצצות, אבל זה ברקטות קטנות. שם רקטות גדולות שנפלו במרכז קייב, לידינו ראיתי אשן גדול, בפצוצים עזים שזה, אז אנחנו, אני התחלתי לפחד על ילדים שלי, מאוד זה, ולמחרת אני שלחתי אחרי יום טוב השני, שלחתי אותם לארץ.
לפה לארץ, כן.
לילדים, אבל גם כן בהתחלת מלחמה היינו סביבה, היינו מוכותרים כמעט, והיינו תחת הפצצות מאוד כבדות מכל הזה, ואני כבר לא זוכר.
אז אתה לא זוכר. אבל היום שנה למלחמה כמעט, והיום עדיין יש מצב של כל הזמן טילים ואזעקות ופיצוצים, או שזה נרגע קצת?
לא נרגע. תלוי. לקייב יש פעם פעמיים בשבוע התקפות. הרוסים שולחים ככה 100 רקטות בזמנים, כדי לשבור את ההגנה האווירית של אוקראינה, בגלל שעובדת דווקא טוב עכשיו. אבל הם שולחים, לא מספיקים את להריד כל מיני רקטות, יש רקטה שהיא בכלל לא יכולה להריד, וזה באמת קשה, זה מצב קשה, ושראים את זה, לא קל.
לא קל.
ויש מקומות יותר, יותר מזרחה ויותר דרומה, ששם באמת קטסטרופה כבר גומניטרית גדולה, שאיפה שבאמת יותר קרבים לקו
יש שם יהודים גם?
יש שם יהודים.
ואיך אתה בקשר איתם? אם אין חשמל, אין טלפונים, איך להגיע שם?
תלוי איפה יש. יש מקומות שיש חשמל. אני אגיד לך, יש אפילו עירה אחת שאנחנו ביקשו ממנו, לא היה להם כסף לעשות תחנת טלוויזיה שהיה לכל האזור, כדי שלעזור. אנחנו עזרנו כספי בעיר טרסטנץ, זה אזור, אזור סומה, חרקוב, ну,
כן,
אבל זה, היה שם תחנה מרכזית שבכל הכפרים, פשוט אנשים לא ידעו, אין להם טלפונים, זה מקום אחד שישמעו חדשות מה קורה, לאן לברוח, ומה, ראיתי שזה באמת בפיקוח נפש, ועזרתי להם, לא היה להם כסף, בגלל שכל הכסף שמדינה הולכת לצבא, רוב הכסף.
אז הכל מגיע ממך. המאזינים שלי הרבה מברסלב, חסידי חסידים שנוסעים לאומן, מה קורה שם באמת באזור שם?
אני בן אדם אחראי, אני פשוט ברסלב, חסידי ברסלב, אני מנסה, הם מכירים אותי הרבה שנים, שאני מנסה...
עוזר להם תמיד, כן.
אני מנסה, מה שאני יכול לעזור, זה עוד... בקיצור, הם יודעים מה עשיתי משנת 2004, אבל אני כמו בתור בן אדם אחראי, שנה שהם פנו אליי לפני זה, שאלו אותי, ראינו אותי בזה, ואני כאילו שיצאתי לא טוב, שאני אמרתי, אני ממליץ לא לבוא, כדי שלא לסכן, גם כשלא יעשו פרווקציה, בגלל שהיה בו נגיד תיאבון גדול אצל רוסים לעשות פרווקציות ולהאשים אוקראינים, מה שהם עושים כל הזמן.
כן.
הם מפציצים, כמו ששלשום היום, הפציצו בניין בדניפרו.
ואמרו שזה אוקראינים, כן.
שאוקראינים, זה כבר יש הוכחה שלא יכול, שאמרו שזה אוקראינים ירידו את הרקטה, וזה ראו, יש טלוויזיה, כשרקטה רוסית...
רואים יוצא מהרוסי, כן.
לא, פגיע.
ו... אז באומן.
כן, אז אני באמת חששתי על זה. הם אומרים, נו, בעזרת, הם מאמינים, רבי נחמן יעזור את זה. אבל אני בטור בן אדם אחראי. אני לא יכול להגיד, כן, תבוא, אני אמרתי, לא תבוא. אם שעבר זה בשלום, נכון, יכולים להגיד, שמע, הוא סתם מדבר. אבל זה שיהיה יותר טוב ככה, מה שאם ככה בשלום משהו קרה, ויגידו, הוא צדק. אני מעדיף...
זה להיות זהיר, ברור.
אני מעדיף שיגידו שאני לא צדק. הייתי לא צודק, אבל שכולם יהיו בריאים. זהו, זה ואני ממשיך ככה להגיד. זה מלחמה קשה, ומה שעכשיו אתה לא רואה שאין עכשיו רקטה ברגע הזה, זה יכול ליפול כל רגע.
כל שנייה.
וגם רקטת, וגם יש דברים פנימיים שזה...
בית חב"ד ממשיך לפעול שם, אבל
כן, היה... כן.
יש ילדים שמגיעים, לומדים, יש חיידרים שם, ועדיין תמות תורה, או שזה
יש,
כלום?
יש ברמה נמוכה, יש חלק, ילדים לומדים בזום, יש הרבה ילדים שנסו ממקומות שלהם, יש חדרים ויש בתי ספר שלומדים, חייבים עכשיו אפי ממשלה, אני דווקא ביקשתי פה מעזרה מיארד, שצריכים לעשות דחוף את המקלטים, בלי כן. מקלט, לא היו מקלטים בכלל באוקראינה, אז עכשיו מחייבים כל הבתי ספר, גני ילדים,
שיהיו מקלטים,
כן, אי אפשר לפתוח מקלטים, בכלל זה אנחנו פועלים דחוף, לפתוח, לבנות מקלטים. ואני הייתי בכמה ערים, הייתי באדסה, בחרקוב, שם פועלים שליחי חב"ד. ובדניפרו פועלים, עוד בהרבה ערים. וכמובן, יש ערים שנמחקו, למשל, רב מנדל כהן, שהיה שליח במריופול.
כן, הוא שם בכלל שם.
מריופול לא קיים כבר, זהו. הוא כבר זהו, אין לאן לחזור. זאת אומרת, פשוט הוא עזר עד עכשיו, עזר לחברי קהילה, הוא מתקשר אליי כל הזמן, יש לעזור.
אין סוף, נכון? אין צפי לסוף, מתי זה יסתיים כל השיגעון הזה של פוטין, לא?
תשמע, זה אולי זה מלחמת גוג או מגוג, לך תדע, בעזרת השם אנחנו נמצאים על סף ביד המשיח, לא יודע מה שזה קורה. זה קורה לא יומן, אני נמצא שם. ולא יודע, אבל אני מרגיש שנמצאים במשהו, במעמד היסטורי גדול, בגלל שפתאום אוקראינה, שאף אחד לא ידע איפה זה אוקראינה, פתאום היא החזיקה מעמד ממעצמה שבארץ חושש בכל עולם.
כן, שפתאום נהיו גדולים. אבל הרב אסמן, אתה תזכר אחרי המלחמה הזאת כבאמת, שמע, מנהיג לוחם שעשה קידוש השם גדול, ואתה יודע, במקומות כאלה זה טבעי, שאתה בורח ואתה מפחד, פה הפוך, אתה נלחמת פה איתם, וכל החברים שלך מחב"ד שתחתך שם, ועל זה העם היהודי ברור, ברור שלא ישכח את זה, ולא רק בעם היהודי, זה קידוש השם, זה אור לגויים. בדיוק ביורצייט הזה, אומרים, תראה זה משמיים.
קודם כל, אני לא יודע מה שאני אעשה משהו, אני לא אעשה משהו מיוחד.
לא, מה זה, זה נמדדים, אנשים נמדדים ברגעים קשים.
אז אני חושב ש... בשביל זה אנחנו... הגעת למלכות, מה שאומר מרדכי לאסתר, זאת אומרת, לא צריך להיות שאתה רק בזמן הטוב, שאתה, אתה יודע, עבודה של רב זה...
גם ברגעים לא נוחים.
כן, ויש פעמים שאתה צריך לעשות להשם הפר את תורתך, כשאתה תורתך אתה חייב לעזור לאנשים, בגלל שכל רגע ורגע פשוט אתה מציל נפשות, אז אני... עשה מה שאני צריך לעשות, ויעשה הרבה יותר מה ש... צריך רק אמצעים. לא מספיק אמצעים אז, אבל...
צריך להגיד תודה לבעלים של הרדיו. אתה לא יודע אפילו שהוא הבעלים של הרדיו, אני אפתיע אותך. יצחק מירלשווילי, יהודי מדהים, שהוא הבעלים של הרדיו פה, ואז גם אני יודע שהוא עוזר לך כשצריך, נכון?
וואו.
אתה לא ידעת, לא ידעת, ואני מפתיע אותך פה בשידור.
הוא באמת יהודי צדיק, הוא כל משפחה שלו, ואני באמת רוצה לברך אותו. את כל המשפחה שלו, ושהקודש בור ייתן לו הרבה אפשרויות לעזור במקומות נכונים, ובאמת שרדיו כזה טובה, שזה כנראה, זה עסק טוב הוא עושה.
כן, קידוש השם, וזה מה שאתה גם עושה כמובן. ביום הזה, ביורצייט של אדמו"ר הזקן, זכינו כאן באולפן לראיון נדיר עם הרב של אוקראינה, הדמות הכי מפורסמת בעולם היהודי היום בעולם, שרץ בין טיל לטיל, בין מקלט למקלט, בין אזעקה לזעקה, בין ניצול שואה לניצול שואה, בין יתום ליתום, מה שהוא עושה שם באוקראינה, עוד ידברו הרבה מאוד שנים, ואני שמח שבאת הרב אסמן, תודה רבה רבה, ונסיעה פתוחה לאוקראינה בחזרה.
תודה רבה, ברכה והצלחה לך.
תודה רבה.